בשיעור שלנו היום הראשון בעץ חיים צריכים קודם כל להגדים דבר מרכזי. כשאנחנו מדברים על עץ חיים, אנחנו מדברים על תורת הנסתר, אנחנו מדברים על דברים שהם למעשה מופשטים לחלוטין. וכל מה שאנחנו נותנים הדמיה לתכונות, או משתמשים בשמות של כלים, משתמשים בשמות של אורות, או משתמשים בשם של פרצופים וכדומה, זה הכל על מנת שהשכל שלנו תהיה לו איזשהו תפיסה, וגם התפיסה שאנחנו תופסים בזה היא כל כך קטנה, שאנחנו צריכים לדעת מראש שאנחנו צריכים להיזהר בזהירות רבה מאוד, שלא חס ושלום ניתן לקדוש ברוך הוא דמות הגוף, או תכונות של גשמי, אלא היות וכלי השכל שלנו אינם מסוגלים להבין את המופשט המוחלט. בא רבי חיים ויטל, קיבל מרבו, וככה כל המקובלים, גם הרמק לפניו, והשתמשו, גם ברמב"ן הוא משתמש בזה ואחרים, משתמשים בכלי השכל שלנו. ודוגמה, אנחנו יכולים לקחת את הנביאים שמשתמשים בנבואותיהם בתיאורי תכונות אנושיות לקדוש ברוך הוא, כדי להעביר איזה רעיון לעם ישראל. חרון אפו, לקדוש ברוך הוא אין אף, אז זה רק כדי להבין שהקדוש ברוך הוא כועס, או חסד השם, מעשה ידיו, כל הדברים הללו דיברה תורה בלשון בני אדם. אז בעצם אנחנו פה מתעסקים בדברים מאוד עדינים. למעשה כל תורת הקבלה מתעסקת בעצמותו יתברך, כלומר בתופעות של גילוי הקדוש ברוך הוא במציאות. והיום אנחנו מדברים על השתלשלות מלמעלה כלפי מטה, אז היום וכך אנחנו צריכים לדבר בכלים של מטה על הדברים שנעשים למעלה, ויש צורך כל הזמן לחזור ולהזכיר שאנחנו מתעסקים במופשט. שכה ושלום לא נחתה.
שאלה אחת, כתוב ככה שלא נחקור מה לפני מה, ולא מזה זה ברור כולה.
זה לא קשור לזה, זה לא קשור על זה, משום שמה שנאמר בגמרא בסנהדרין שלא חוקרים, לא מה למעלה ממך ולא מה למטה ממך, לא וכולי. הכוונה היא פה, ואנחנו נראה את זה, גם רבי חיים ויטל בהקדמות פה עונה על הדברים הללו, אבל הרעיון המרכזי שמה שלמעלה ממך ומה שלמטה ממך, זה לא הכוונה לתורת הנסתר, אלא הכוונה היא שגם בתורת הנסתר, מה שמגולה ומה שהתגלה על ידי המקובלים זה עד, אנחנו נכיר את השמות בהמשך, אבל זה עד מה שנקרא סוף עולם האצילות, קצת מה שמוגדר כאדם קדמון, שזה מעליו במבנה העולמות, וזהו. כי משם ואילך זה אל תחקור, במופלא ממך אל תחקור, זה מופיע תוך כדי המהלך. כלומר מה שהגמרא מדברת, היא מדברת על מעבר למה שיש רשות בהשגת האדם. לכן אנחנו גם רואים הבדל, לא מהותי אבל הבדל משמעותי, בין תורת הרמק לתורת הארי. יש הבדל, כי הרמק בכוח קדושתו ותכונותיו הגיע להשגות עד נקודה מסוימת בעולמות העליונים, הארי עבר אותו. ולכן אנחנו יודעים שיש לפחות רבנו מקומרנה כותב שכשמעיינים בלימוד הנסתר ורוצים ללמוד את תורת הרמק, אז הוא אומר תלמד את תורת הרמק ולא במקביל את תורת הארי. כי לפעמים אתה רואה שדברים לא משתלבים בצורה המתאימה או התואמת, ולכאורה יש בזה סתירה ואי אפשר שתהיה בזה סתירה, כי כולם מדברים על אותה אלוקות. לכן יש גם אנחנו שלומדים את תורת הנסתר, זה לא מה שכוונת הגמרא, אלא מי המקום שבמופלא ממך אל תחקור, עד שם אתה יכול לחקור, משם אתה לא חוקר. זה אחד. שתיים,
זה יפחיר לך אם אני שואל אותך שאלה אחרונה.
עוד רגע. שתיים, אנחנו לא חוקרים, אנחנו לא הולכים לחקור. יש הבדל בין חקירה שמשמעותה להגיע לסיבה ולמה שנקרא הסיבה שהביאה את הקדוש ברוך הוא לפעול כך וכך, אלא אנחנו לומדים ומשכילים במופשט של המהלך שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא חוקרים את עצמותו יתברך, אלא מנסים להבין מה הפעולות שנעשו בהשתלשלות העולמות בבריאה. מה זה שונה? כי חקירה זה לקבל סיבות, למה? ולמה אין תשובה לזה? זה התחלה, כמו שאנחנו נראה מיד, בהתחלה פה בפתיחה. שאלה שנייה.
כן, אחרונה, אני באמת.
לא אחרונה, אם יהיו עוד צריך לשאול.
לא באמצע השיעור, אבל שתי שאלות האלה, רציתי אותן בפתיחה. ארבע צצו בעולמות האלה, שלושה נפגעו, אחד עבר. ידוע שאחד זה רבי עקיבא, הוא חזר בגלל שהיה לו שלמות בש"ס ובאמונה שלו. ואחרים לא היו קטנים הרבה יותר ממנו. האם מי שמסתסק בזה ולא מוכן לזה מבחינת כלים הנגלה, אז הוא יכול להיפגע?
שאלה מצוינת. אני לא אמציא תשובות, אלא פשוט אשלח אותך. יש ספר שנקרא ספר ההקדמות לרב אשלג בצל, והרב אשלג כתב הסבר ארוך ומקיף על כל השאלה הזו עם תשובות. תשובות מדויקות, קולעות אל הנקודה. כחוט על השערה, אני אתן לך את הספר לאחר השיעור, תעיין בו, אבל צריך להבין. אם אנחנו נאמר שאדם צריך למלא קריסו, להיות בקיא בש"ס ובפוסקים, הוא מלא שאלה אמיתית. האם יש אדם כזה? במציאות? לא יכול להיות שימצא אדם שיגיד על עצמו שהוא בקי כבר בכל השס והפוסקים, והוא כולם יודעים את קריסו וכולי מלא עד אפס מקום. כי התורה היא עומק וים שאין לו סוף. וממילא, אתה, בהתחלה שהוא מתחיל להסביר, אבל ממילא יש להבין מה שנאסר ללמוד את תורת הנסתר בעבר, בתקופת התלמוד ואחריו, עד לזמננו אנחנו, יש שוני. כי הזוהר הקדוש כותב מפורש, בעקבתא דמשיחא, כן? התגלה הסודות של התורה. התגלו סודות של התורה. והוא מדבר על כמה מאות שנים, או עוד הרבה לפני, שאנחנו נמצאים בהם. שאז כבר יהיה מותר, לא רק יהיה מותר, אלא בזכות הלימוד, אנחנו מקבלים את הגאולה. כלומר, האיסור היה לזמן מסוים. שאז היה אסור, ומי שעסק בזה היו באמת גדולי עולם, בודדים. לגבי השאלה שהבאת והדוגמה שהבאת, יש ספר שנקרא שערי כבוד, שמסביר את הסוגיה הזו בצורה נפלאה. הוא אומר, זה פשוט, מה שהיה שם, היות ובעולמות העליונים, הקדוש ברוך הוא אמת ורק אמת. ועל מדי שקרה שאנחנו נמצאים, אז יש ערבוב של לצדה, טוב ורע, יש בלבול. אבל בעולמות העליונים אין בלבול. הכל מדויק, אמת ויציב ונכון וקיים. זהו. מה קורה? אומר להם רבי עקיבא, לאותם שלושה שעלו איתו, ואומר להם, תראו רבותיי, שתגיעו למקום אבני שיש, אחד מסוים, כשתגיעו למקום אבני שיש, אתם תראו את אבני השיש כמו מים. כמו מים זורמים. הם נראים כמו מים. אל תערערו לרגע שזה מים. כי ברגע שתערערו שזה מים, זה כפירה. ומיד תיפגעו. כלומר, הוא ידע להיזהר ולדעת שזה אבני שיש. זה נקרא אבני שיש, ולמרות שזה נראה כמים, זה לא מים. והם נפלו בזה. הוא מוכיח את זה. כלומר, הנפילה שלהם הייתה כשעושים עליית נשמה. אנחנו לא עושים עליית נשמה. אנחנו בעולם הזה. וכמו שאמר האדמור זצ"ל, רבי שלום מקומרנה, אמר שיש פסוק בפרשת ויצא, כתוב, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. כן? מוכר. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. שאלה שהרבה שאלו, אם הם עולים, למה הם יורדים? מה העניין של הירידה? אז יפה, יש הרבה פירושים, אז הוא בער על פי פירושים שכבר מוכרים, וקצת הוא חידד. הוא אמר, תראו, אנחנו יודעים שכל מעשה שאדם עושה, גם יהיה הצדיק הגדול שיש בעולם, אין צדיק אשר עשה טוב בארץ, ולא יחטא. אז איך אמר פעם מישהו לאיזה רבי שהוא ראה אותו זורק מהכיס את הבטשליך, ככה מוציא את הכיס לפי אחד המנהגים, מנהל את הכיס, אז הוא התכופף מיד ככה לרצפה ועשה כאילו הוא אוסף. אז הרבי שלו אמר, מה זה? אמר, העבירות שלך זה מצוות בשבילי. כלומר, זה דקות אחרת. אמר, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, זה המעשים שאדם עושה. והם עולים לשמיים. תפילותיו, מצוותיו, כל מה שהוא עושה עולה לשמיים. כן? וכשמגיעים למעלה, חלקם ממשיכים, חלקם אומרים, סליחה, אבל יש פניות, יש תרדו חזרה לתיקון. אבל, מה הרעיון שאדם צריך להיות? הוא צריך להיות באופן הזה, שראשו מגיע לשמיים, אבל הוא מוצב ארצה. כלומר, הגשמיות צריכה להיות כמו שאומרים חז"ל במדרש, כמו שמופיע בחסידות, שהקדוש ברוך הוא התאווה שתהיה לו דירה בעולמות התחתונים. אז עם כל זה שאנחנו לומדים, מה המטרה של לימוד הנסתר? המטרה של לימוד הנסתר הוא כמו שכותב הרמב״ם. אז הוא כותב, מתוך שאדם יסתכל בבריאה, ויראה את גדולת הבריאה, ואת הדיוק המדהים שיש בה, ומתוך זה יכיר את בוראה, ואז יתמלא יראה גדולה. כלומר, זה שאנחנו הולכים ולומדים את המהלך האלוקי בבריאת העולמות, וכל צבא השמיים וכל מה שיש בהם, והכלים והאורות ודרך ההשפעה וצינורות הקבלה של השפע האלוקי לעולם, לעולם הגשמי, ממילא היראה שלנו כלפיו תגדל. לכן זה אחד מהכלים שאנחנו לומדים. כותב הארי, וזה נסיים את ההקדמה שלנו, כותב הארי, כותב מוארכו בשאר הגלגולים מפי רבו, שיות והתורה ניתנה פרדס, וזה ידוע, פשט רמז דרסוד, כותב רבנו, רבי חיים ויטל, שהיות וזאת התורה, ואנחנו מושבעים ועומדים בהר סיני לקיים את התורה, וללמוד את התורה, כותב שכל נשמה, כל נשמת ישראל, מחויבת על פי אותה שבועה ללמוד פרדס. ללמוד פרדס. אלא שיש כאלה שבגלגול מסוים תעסקו בפשט, ולא מספיק, יחזירו אותם הפעם כדי ללמוד את הרמז, וכו' וכו' וכו', אבל אם ישלימו את כל ארבע פרצופים של התורה, הפנים של התורה, כי זאת תורה שלמה. הוא מביא ראיה ממרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף היה תלמידו של הארי, חיו באותה תקופה, ומרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, כך מופיע בסיפורים, נא לבדוק, כך פחות מופיע, שהוא ישב ולמד אצלו קצת בעניינים של הפנימיות, ו...
הוא בן 70 והוא כן, בן 30.
כן, הוא מורכו היה בן 85-90, הוא שימש את רבו. תסתכלו, כן. בתקופות זה מתאים, ומסופר כך לפחות בסיפורי הארי, שהוא רצה, הם היו יוצאים לקבל שבת בשדה, הוא רצה רבי יוסף קארו גם כן להתלוות אליהם ולקבל שבת עם כל הכוונות שהיו מכוונים בקבלת השבת, וכל פעם שהיו קובעים להיפגש במקום מסוים מחוץ לעיר, כן? היו מגיעים כל החבורה, הוא היה נרדם. היה נרדם. ולא צריך להיות איתם. והוא בכה והתענה ואמר, זה כנראה אני לא ראוי וכו' וכו'. אמר לו, הארי, אתה ראוי, זה בסדר, אבל בגלגול הזה כבר אתה לא צריך, כי אתה כבר סיימת. אתה פה בשביל הנגלה, אתה פה בשביל ההלכה. לכן, זה לא שייך. לא נוגע לך. זה חיזוק לעניין של אומר רבי חיים ויטל, אבל לא משנה הסיפור. רבי חיים ויטל כותב את זה מפורש בשאר הגלגולים, שהאדם יחזור ויעשה את מה שהוא צריך בלימוד ארבעה פנים של התורה. עכשיו, אם זה כך, אנחנו הרי לא נספיק ללמוד את כל עולם הנסתר, זה עולם ענק שגם כן ים ללא סוף, אבל לפחות אנחנו ניכנס אליו, אנחנו נהיה בו, נשאה בו, נעמיק בו. מה שנספיק, הקדוש ברוך הוא בסייע בידינו, אז זה פעם אמר האדמור זצ"ל, דבר מעניין, יפה. הגמרא אומרת, בקידושין, הגמרא אומרת שאשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז יש הרבה פירושים לזה. כן, שיחה כבר, למד, יש לו, זה פשוט. אבל הוא אמר, לא, זה לא נכון. אפשר להגיד את זה, ודאי. אבל יש עוד פירוש. אדם לומד, ופתאום לקחו אותו באמצע. הוא בא עם התלמוד ביד, אומר, חבר'ה, לא הספקתי, מה אתם רוצים? הייתם משאירים אותי, הייתי מספיק, זה גם אשרר. כלומר, אנחנו אשרנו שאנחנו מתעסקים במה שנספיק, והקדוש ברוך הוא יסייע בעדינו. אם ככה, כותב רבי חיים ויטל בשער הכללי, יש בו 13 פרקים, אנחנו מדברים על הפרק הראשון, וזו התשובה לשאלה שאתה שאלת הראשונה. כשאדם ברצונו יתברך שמו, ואני רוצה לה, יש לפעמים שינויי מילים לא גדולים, אבל יש כמה גרסאות, אז אם יש תיקונים להגיד אותם על הדעת שאנחנו, יש גרסאות שיש שוני קטן. שאלה ברצונו יתברך שמו, דיברו את העולם כדי להטיל לברואיו, מזכיר לנו את הרמח"ל בדרך השם, ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה, להידבק בו יתברך. כלומר, אנחנו ראינו מעשה שיש תכלית ראשונה בבריאה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל הבריאות יהיו מרכבה. למעלה. כלומר, יש מטרה יסודית שאתה תהווה מרכבה לקדושה. שמה פירוש מרכבה? זה במובן הפשוט שהיא נושאת את מי שנמצא בתוכה. כלומר, אתה אמור להיות כלי קיבול לקדושה. ולכן, על מנת שהקדוש ברוך הוא שהוא אור אין סוף, שלא יראני האדם בחי, אין מציאות שהבריאה הגשמית תוכל לראות באור פני מלך חיים. זה לא הולך. כי אז מיד בטל, בטלה המציאות הגשמית. יש צורך לגרום למצב שהגשמי יוכל לקבל את האור הזה בלי להינזק. כי מטרת הקדוש ברוך הוא להיטיב לבריאותה. לכן, לדוגמה, אני לוקח פנס או אור חזק מאוד, ואני שם אותו בחדר. כל מי שנכנס עוצם את העיניים. לא יכול להסתכל. מה אני עושה על מנת שאנשים יוכלו לשהות בחדר? אני שם לו כיסוי. אני שם זכוכית שהיא עבה או כהה באופן כזה, שאור מסוים כן יהיה בחדר, אבל האור החזק שמפריע יהיה קיים, אבל לא יפריע למשתמשים. לכן, על מנת ליצור את המציאות הזו, האציל נקודה אחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בדרך ההשתלשלות, למעשה מצמצם, לדבר שצריך להיזהר בו עכשיו, מצמצם את ההשפעה. כי הקדוש ברוך הוא נשאר כמו שהוא, אין בו שום שינוי. אבל מצמצם את ההשפעה לנקודה אחת. נקודה. שאתה עיר על דף, נקודה. זהו. אבל הנקודה הזו כלולה מעשר. כלומר, הנקודה הזו יש בה בתוכה 10 נקודות יותר קטנות ממנה. כלומר, הנקודה הזו מורכבת מ10 נקודות פנימיים.
עשר שנתות.
כן, אבל אני עכשיו אשתמש בזה רגע ותכף נבין, כי זה הכוונה למעשה 10 הספירות. כלומר, 10 ספירות זאת אומרת 10 נקודות שהם ביחד מהווים את הנקודה האחת. לדוגמה, אם אנחנו ניקח מכתיבת סתם, אז יש לנו את האות מסביב שמסורטטת, ואחר כך אני ממלא אותה. כלומר, הנקודה המלאה, האות המלאה, היא אוסף של המילוי. הנקודה הזו היא אחת שבתוכה יש 10 נקודות. בסדר? עכשיו, בסוגריים אנחנו מדברים על זה 10 נקודות של עקודים שהיו למעשה בכלי אחד, בנקודה. תזכרו את המושג עקודים, כי זה העולם הראשון שאנחנו ניפגש בו.
מה זה
עקודים?
עקודים זה דפוסים.
כן, דפוסים. בסדר? עקודים. איך?
עקודים, נקודים.
כן, כן, כן. גם או נקודות, נקודות. כן. שיש אצל לבן ויעקב.
עקודים
או נקודים? עקודים, עקודים, בעין.
עקודים זה דפוסים.
כן, נכון. נכון, הם דפוסים זה בזה, אבל הם נוגעים אחד בשני, אבל כל אחד בפני עצמו.
כן.
בסדר? ולא היו נראים. כלומר, אם אני הסתכלתי על הנקודה, לא ראיתי אותם בפני עצמם, אלא ראיתי רק נקודה אחת. ממילא, מה אני מבין? שההצלה של הצמצום הראשון הזה, כן? מה הייתה? הייתה, היה פה צמצום שבתוכו מה היה עוד יותר? כבר נקודה אחת שבתוכה היה מה? עוד צמצום. נכון?
כן.
של העשר שבתוכם. בסדר? זה צמצום, נזכור. ולא היו נראים, כי מה שראו, ראו את הנקודה בכללותה.
אז כל הנקודה זה...
היא כוללת 10. איך?
כל הנקודה זה כל הבריאה?
זה, יופי, זה שורש המציאות, בסדר? שיורדת למטה.
המציאות.
עכשיו בוא נראה דרך משל. כן. אומר רבנו חיים ויטל, דרך משל האדם מורכב מ4 יסודות. ארמה, אש, רוח, מים, עפר, נכון? ואינם ניכרים בו. אנחנו לא נצביע על זה, אש, זה מים, לא. זה בתוכו, זה בכללותו, כולו קיים. כל אחד ואחד בפני עצמו. וכן העניין בכאן. נקודה זו הייתה כלולה מ10 בתחילת אצילותה. כלומר, בצמצום הזה היו כלולים בה 10 ספירות של עקודים, וזוהי למעלה מן הכתר. עכשיו, כדי שאנחנו פה ניצור שפה אחת, אנחנו צריכים להזכיר שיש לנו 10 ספירות, ואנחנו מכירים אותן, רק נזכיר, יש לנו את הכתר, ואחר כך מצד ימין שלו, מתחתיו חוכמה, מצד שמאל שלו, במקביל לחוכמה, בינה, לאחר מכן יש ספירה אחת, שבעזרת השם נגיע אליה בהמשך, זה שער 10 ולא 9, 9 ולא 10, יש ספירה שאנחנו למעשה, זה נמצא בפרדס של הרמה ככה, אבל אנחנו לא סופרים אותה. אנחנו לא סופרים אותה, היא נקראת דעת. הדעת זה נקרא. ולאחר אנחנו כרגע כאן מזכיר אותה מאמר מוסגר, לא נתעסק בה כרגע, היא חשובה, רק שנדע שהיא קיימת. לאחר מכן יש חסד, שהוא בצד ימין, מתחת לחוכמה. ממולו גבורה, כן?
מתחת לבינה.
חזרה לאמצע, מתחת לקו של הכתר, יש לנו את תפארת. לאחר מכן צד ימין, יש לנו את נצח, מה שאנחנו מכנים נצח, ספירת הנצח, ממולה, מתחת לבינה וגבורה עוד, קו האמצע יסוד, ומתחתיו מלכות. כלומר, יש לנו 10 ספירות שלמעשה מהווים שלמות. כלי.
זו הנקודה.
עכשיו, כאלה היו בנקודה 10. כי יש בתוך הנקודה 10, נכון? עכשיו, אם זה 10, וכל אחד מהם יש 10 ספירות.
10 מערכות או 10 ספירות?
10 ספירות. עכשיו, 10 ספירות יש בבנים. כלומר, יש כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. בסדר? בתוך אותה נקודה. ונקרא עקודים. 10 ספירות של עקודים. בסדר? עכשיו בואו נמשיך לרדת. ואומר רבנו המוערך, ועכשיו, שימו לב, הנקודה הזו הייתה כלולה ב-10 בתחילת האצילות, וזו היא למעלה מן הכתר. כלומר, עדיין אנחנו מדברים על למעלה מן הכתר של עולם שיבוא אחר כך. אוקיי? יש נייר? אפשר? כלומר, אם אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים שזה, נקרא לזה, אינסוף. בסדר? אינסוף. הקדוש ברוך הוא מאציל, אני מנהל להגיד לבריאותיו, נקודה. הנקודה הזו בתוכה כוללת את ה-10 ספירות של העקודים, נכון? אבל 10 הספירות של העקודים הללו הם למעשה מעל עולם שמתחיל כאן. שבוע אחר כך ותכף נראה מהו. עכשיו, כל עולם חדש מתחיל בכתר. כן? כי זה הראש. מלמטה, כשאני יורד אני נפגש בראש של העולם שנמצא מתחתיי. זה דרך אגב מסביר מה שכותב בעל התניא, כשהוא מסביר את העניין של כל הנמוך מחברו, אז הוא גבוה מחברו. כי מה קורה? המלכות שכאן, בנקודה הזו, היא גבוהה מהכתר של העולם הזה, שהוא הגבוה מחברו. בסדר? זה במובן הזה. זה מובן לנו עד כאן? כלומר, זה תחילת ההיווצרות של הצמצום, על מנת שיוכל להיווצר מציאות גשמית. ובינתיים אנחנו מדברים בכלל, באין גשמיות בכלל. עדיין אין פה שום דבר גשמי. כי אנחנו מדברים על דברים רוחניים ביותר, אור אין סוף מיד, שבדרכו על מנת שבסוף התהליך ייווצר משהו גשמי, זה הולך ויורד כלפי מטה. אבל עדיין אין פה שום מציאות גשמית לחלוטין. אוקיי? לכן זה נקרא תחילת האצילות, ולא סיום האצילות. ההצלה. אוקיי? שאני נותן.
לגבי הנקודה אחת שכולולה ב-10 ספירות, אנחנו 10 ספירות של עקודים. איך אפשר להגדיר את זה בצורה יותר נכונה? אנחנו רואים למשל שיש מציאות של פשטות גמורה. זה דבר אחד. עכשיו יש מצב, כמו שנתן דוגמה לאדם שמורכב מכמה דברים. עכשיו יש מצב של למשל קיבוץ או משישופי, נסגל על ברמה האנושית. שבעצם אני יכול להתייחס אליו כאל דבר אחד, ובעצם הוא מורכב מכמה אנשים. אבל הוא דבר אחד. זה ההגדרה, זאת אומרת, זה ההגדרה של הנקודה הזאת, זה לא הפשטות, אלא אותו, כמו קיבוץ, כמו יישוב, כמו עיר, שבעצם היא עיר אחת, אבל בעצם מורכבת מהרבה אנשים.
לכן הוא השתמש בדוגמה. לכן הוא השתמש בדוגמה של האדם. האדם הוא אדם אחד, הוא מורכב מארמה.
הבנתי. עכשיו,
בסדר? כלומר, הנקודה הזו למעשה היא אחת שמקבצת בתוך ה-10 ספירות של עקודים.
כן.
בסדר?
כן.
אוקיי, אפשר להמשיך? נמשיך. אומר רבי חיים ויטל, עכשיו, למה היא צריכה להיות מעל הכתר של מה שהולך להיות אחר כך? משום שהוא עכשיו, אתה, כי משם שואבים כל ה-10 ספירות שפע וחיות מנקודה זו. כלומר, הספירות שנמצאים בתוך הנקודה, עכשיו אני אגדיל את הנקודה, כן? בתוכה יש את ה-10 ספירות, כן? החיות שלהם, על מנת שהם לא יבטלו לגמרי, כן? כי הם רצומצמו. הם מקבלים את החיות מהנקודה עצמה. כלומר, הם יונקים מן מקיף שלהם. בסדר? כמו אמא שיש לה עובר בתוכה, והוא יומק ממנה את כל חיותו. אבל מבחוץ הוא לא נראה. אוקיי? לכן, ממשיך ואומר מוערכו, כי משם שואבים כל העשר ספירות שפע וחיות בנקודה זו, ועכשיו הדבר הנוסף החשוב, גם אור וחיות נקודה זו, אין לה משהו משלה, אלא היא יורדת מן המעציל בתוכה ביחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן חיות לנקודה, הנקודה מחיה את עשר הספירות של העקודים שבתוכה, כן? כי הכל בא ממנו. בסדר? עכשיו, שימו לב. עד עכשיו אנחנו הבנו שהיא מחיה את הכל. אבל יש בה שני פנים. אחד, היא אור מצומצם של האור אין סוף. אבל מצד שני, כי אין לה סוף, כן? הרי, אבל היא מצומצמת. אבל מצד שני, היא גם כלי. כי היא מחזיקה בתוכה. נכון? עשר ספירות של עקודים. כלומר, פתאום אנחנו רואים שלמעשה נקודה יכולה להיות גם אין סוף וגם כלי. זה דבר שהוא לא טבעי. אין את זה במציאות של הגשמיות. יש לנו כלי, אז הוא כלי, הוא מוגבל. כלי הוא דבר מוגבל.
הנקודה היא לא אין סוף?
הנקודה היא אין סוף. אבל
לא,
יש לה...
לא,
היא אין סוף.
האין סוף מעציל לנקודה.
לנקודה, אבל הנקודה היא... כן, אבל הנקודה... כן, אבל מה הנקודה? הנקודה זה הוא עצמו. זה עצמותו יתברך, אלא שהוא שם מסך, שעל מנת שיוכלו...
עצמותו יתברך, הוא נמצא...
באין סוף, לא, אין סוף, כן, זה סדר, אין סוף, אבל גם הנקודה...
עכשיו, הוא מעציל, הוא מעציל, והוא נוצר נקודה.
כן, אבל הנקודה עצמה, מאיפה היא, מהאין סוף.
יש לה, יש... היא חלק מהאין סוף.
כן, היא אין סוף אבל. לא, לא, היא אין סוף גם כן, כי זה אור מצומצם של האין סוף עצמו.
יש עוצמות לאין סוף.
כן. אז אתה, אוקיי, עכשיו, אבל מצד שני, היא גם כלי, כי בתוכה יש פרטים.
אם יש כלי, לא אין סוף.
או, יפה, יפה, אבל זה מה שהוא אומר, לא לשקול, לא לבלבל, כי זה גם זה, לכן הוא אומר, למה זה ככה? בתוכה ביחד, שהיא הכלי עם נשמתו. מה הנשמה? זה התוך שלה. זה החיות שמה במעציל, מהקדוש ברוך הוא. כלומר, מצד אחד, היא עצמותו יתברך. באופן מצומצם. ומצד שני, לא מצד שני, האור עצמו הוא הנשמה שמחיה אותה ואת כל העשר ספירות של העקודים שבתוכה, אבל היות והיא תומנת בתוכה, היא גם מקבלת שם כלי. בסדר? לכן, כעדן קמצא דלבושי מן הרובי, כבר זה אותו דבר. אם זה ככה, היו בה עשר אורות פנימיים, ועשר אורות מקיפים. עכשיו, מה אנחנו, עכשיו מהנקודה, מה אנחנו מבינים ככה? שיש שני סוגים של אורות, כי מדובר פה רק על אור, לא מדובר על כלי גשמי, אור. אז יש עשר אורות בפנים, פנימיים, נכון? ויש היות, וכל נקודה ונקודה צריכה לקבל חיות, אז צריכים גם להיות במקיף שלה עשר נקודות מקיפים. כלומר, אם אנחנו נעשה את זה עכשיו בציור, אנחנו נעשה דבר כזה, נקודה, ואנחנו נעשה נקודה, ונעשה נקודה, נעשה. בסדר? כלומר, כל נקודה היא בפני עצמה, יש לה את הפנימי ואת המקיף, שממנו היא מקבלת. המקיף מבחוץ, והפנימי בתוך, בתוך הנקודה הזו.
אבל הוא אמר ש... הוא דיבר על נקודה אחת, לא על...
הוא דיבר על נקודה שבתוכה היא כוללת עשר. אבל עכשיו הוא מסביר שהנקודה הזו, למעשה, כן, שדיברנו עליה, היא מורכבת. היא לא נקודה אחת כמו שהיא נראית מבחוץ, כמו שאנחנו מבינים לך התחילה, אלא היא מורכבת מ-10 נקודות שיוצרים את העיגול.
בסדר.
החיצוני. שבתוכם יש 10 נקודות פנימיים, כאשר כל אחד מול נקודה פנימית, המקיף שלו והחיצוני.
כן.
בסדר?
לא,
לא, לא, בסדר, זה לא, אני מסביר את זה ככה בנקודות, רק חיברתי את זה כדי שיהיה קו של נקודה. אוקיי? אבל זה ככה. בסדר? זה אצלי. לכן, ממשיך רבי חיים ויטל ואומר, והיו בה 10 אורות פנימיים ו10 אורות מקיפים, ואור המקיף מבחוץ, לכלי. כן? ונודע, כי המקיף גדול מהפנימי באופן מתמטי. ההיקף החיצוני יותר גדול מההיקף הפנימי. לכן, כי אור...
באופן מתמטי?
לא מתמטי, סליחה. הגיוני. הגיוני, לא מתמטי. כן, טעיתי, נכון, נכון. אופן הגיוני, ההיקף של החוץ הוא גדול מההיקף הפנימי.
נקודה מתמטית.
זה בגלל ההיקף הזה, או בגלל המשפיע ומושפע?
עוד לא נגלל למשפיע ומושפע. אבל אם אני עושה עיגול...
אבל זה הרעיון של חיצוני ופנימי?
כן, אבל כשאני עושה עיגול, אני עושה עיגול, ואני מודד את הקוטר מבחוץ.
אוטו, זה גומטרי. כן,
גומטרי.
גומטרי פשוט, זה כוונתו.
כרגע, בשלב הזה, בוא נעמוד על הגיאומטרי הפשוט.
אז בשלב הזה של
הלימוד? בשלב הזה של הלימוד, של הלימוד, של הלימוד. כלומר, האור הפנימי והאור המקיף שונים זה מזה. האור המקיף הוא גדול יותר. עכשיו, כי למה? כי אור הפנימי מצומצם בתוך הכלי. מה שאין כן במקיף. שהוא לא מצומצם, כי בחוץ הוא אינסוף, הוא לא מוגבל, אין לו מה שיעצור אותו. אוקיי? לכן פה הוא משתמש במושגים גיאומטריים לגמרי, בהבנה הבסיסית. מה שאין כן במקיף, וזה סוד הפסוק, ודיברתי איתך מבין שני הקרובים. למה דווקא מבין שני הקרובים? שהיה מצומצמת שם השכינה, בין שניהם. ולכן הוא ממשיך ואומר, כלומר עד כאן, זה שלב א', בסדר? נסכם אותו. שלב א' אומר שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לבריאותיו, היות ואור אינסוף לא יכול להיות מגולה לנבראים, חייב היה להיות מהלך שבו אור אינסוף מצטמצם לפי יכולת המקבלים, בלי שיפגע אחריותו יתברך. כלומר, החיסרון הוא מצד המקבל, לא מצד הנותן. ועל מנת שיהיה אפשרות למקבל בכל זאת להכיר בבורו, אז היה צריך להיות תהליך של כיסוי, צמצום. עכשיו, הנקודה הזו, אפשר להסביר איך היא התהוותה. אנחנו במעשה חשבנו כביכול שהאור הלך והתכווץ 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 מהנקודה. לא. אלא שהאור הסוף נשאר כמו שהוא. אבל נדמיין לנו אור ענק, שמה שאני עושה, אני מתחיל לשים מחיצות ומחיצות וקטלים, עד שבסוף נשאר נקודה שאותה אפשר לראות. אבל האור נשאר כמו שהוא. אני שם מסכים, מפרידים. האור נשאר כמו שהוא, הוא לא השתנה בו כלום, אלא השתנה מצד זה שמסתכל על האור, מצד המקבל את האור. בסדר? האור עצמו הוא אין סוף.
למה דווקא מבין שני הקרובים, בגלל מקום האורון למעלה מעמידה, או משהו דומה לזה, למה דווקא...
מה שנאמר בין שני הקרובים, צריך לשאול רגע שאלה. הרי קודש הקודשים, כולו קודש. ולמה התורה אומרת, ודיברתי איתך, כן, מבין שני הקרובים? מה זה בין שני הקרובים? כמה היה בין שניהם?
תלוי.
כן, בסדר, זה מחלוקת בגמרא בבבא בתרא. בסדר, כמה יש? בסדר, לא משנה, 400, לא, תגיד, לא גובה הקרובים. בסדר. כמה תגיע? רק שם השכינה, משם מקום הדיבור? הרי זה לא יכול להיות. אז הוא מסביר לך למה אמר הקדוש ברוך הוא דווקא מבין שניהם. כי שמה הנקודה שבה יש את ההצלה כנגד ההצלה הזו. אלא שפה בעולם הגשמי זה בא לידי ביטוי בין שני הקרובים. לכן משם יצא הדיבור.
מקום אדום, מקום ארון למעלה מביטוי.
לא, לא, לא.
לא בגלל חיבור של קרובים.
לא, לא, לא. אלא בגלל שזה כנגד הנקודה. זה כמו שהוא מביא הכוזרי כשהוא מדבר על מבנה המקדש, המשכן. אבל הוא מסביר את האיברים שבאדם מול כלי המשכן, והוא אומר, האדם עולם קטן. כלומר, זה כנגד זה, זה כנגד זה. ופה, בין שני הקרובים, זה נגד ההצלה הראשונה. לכן משם יבוא הדיבור, דווקא משם. היו מצומצמות שם השכינה, ומנקודה זו התפשטו 10 נקודות מכתר עד המלכות, כמו שלמדנו, 10 הספירות. על דרך זה, איך זה התפשט, איך זה ירד למטה, כלומר, עכשיו אנחנו מתחילים לרדת ולהשתלשל. איך זה ישתלשל? אומר רבנו חיים ויטל, כי מהיותר מובחר ועליון מנקודה זו נעשה כתר. כלומר, יש התחלה של השתלשלות, אז נהיה כתר. דבר שאנחנו קוראים לו כתר. בסדר? עכשיו, מהכתר, מה היה בתוכו? רבותיי, נהיה כתר. מה הוא כולל?
את
הכל. נכון? כי הוא צריך להמשיך ולהוריד. זה כמו, כן, זה כמו מין, לא יודע, היום יש בובות כאלה של, באו, קוראים, לא יודע, קוראים את זה ברוסית, אבל שאתה מוציא, יש עוד בובה, עוד אותו דבר, רק הם בגדלים שונים. כלומר, הוא מכיל בתוכו את הכל. זה באמת מאמר יפה בזוהר הקדוש, בהקדמה שלו, בדבדה לזה, משהו כזה, זה מאמר שנקרא, אמא עוזיפת לברתה, כלי מנהה. כלומר, האם נותנת לבת שלה את כלי הקישוטים שלה. כלומר, הבינה נותנת למלכות בדיוק את מה שיש לה, כי אמא כן ביטה. אז על מנת, שם הוא מסביר בעריכות את כל ההשתלשלות, על מנת שאני אוכל שתהיה חוכמה, החוכמה הייתה קודם כל כלולה בנקודה, עם הכתר, אבל כשזה יורד, אז הכתר הוא זה שמתגלה עכשיו, אבל הוא כולל בתוכו עוד 9 ספירות שלא מגולים. אוקיי? ואז לאט לאט זה הולך ונפתח. ועל דרך זה, כי מהיותר מובחר ועליון מנקודה זו נעשה כתר, ונתפשט למטה, בשאר התת כלולים בו. ומה שנשאר בתוכו, גם כן ממובחר הנשאר, מתפשט למטה מהכתר, ונעשה חוכמה. כלומר, שימו לב, בכתר מתפשט החוכמה, אבל בכתר נשאר מה? 10 ספירות של כתר. כלומר, הוא לא נשאר רק כתר וזהו. יש בו כתר, וכתר של כתר, וחוכמה של כתר, וכו' וכו', עד שנגמר הכתר, ואז יש לנו ספירה חדשה, חוכמה. החוכמה אותו דבר, כולל בתוכה את כולם. ואז הוא מתפשט הלאה, ואחר כך נעשה חוכמה. וה8 כלולים בו. ואחר כך בינה, וה7 כלולים, אתה הולך ויורד. עכשיו, איך זה, איזה 7?
למה שמים את זה לא בשרשרת, אלא במבנה?
יפה, 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 כי אנחנו נראה שיש עולם שהיה בתחילת הבריאה, ויש לאחר הקלקול, יש עולם תיקון, אז הכל משתנה. כל העמידה שלהם. אבל בתחילת ההצלה זה היה כך. כלומר, בכתר יש 10 ספירות של כתר. וירד לחוכמה, ובתוכו יש 10 ספירות חוכמה, פלוס 9. כן? סליחה, פלוס 8. בינה, ונשאר 10 של כתר, של חוכמה, בחוכמה. כלומר, יש כתר של חוכמה, וחוכמה של חוכמה, וכן, בינה של חוכמה. עבר לבינה. בינה יש לה עכשיו את הבינה שלה, עם כל 10 ספירות שלה, כתר של בינה, חוכמה של בינה וכו' וכו' וכו', ו7 שצריכים לרדת, חסד, ירד. וחסד יש, כתר של חסד, חוכמה של חסד וכו'. כלומר, למעשה, אני נוהג להגיד את זה בלשוננו היום, כשאנחנו מדברים בתורת הנסתר על השתלשלות, עלייה, ירידה, מעבר מצד ימין לצד שמאל של ספירות ואורות, זה אומר שיש גם כאן וגם שם. אין מצב שבו כאילו ספירה או אור שעובר מימין לשמאל, אז בימין יש חסר אור, כי זה אור אין סוף, עצמותו יתברך בצורה מצומצמת. לכן יש העתק הדק. כלומר, יש גם פה וגם שם.
אתה לא דברים הגיוניים, אבל בפשט הוא אומר שבעצם היה כתר עד מלכות, ואחרי זה חוכמה עד זה,
יאללה, אבל כל אחד, אם אין לו, כל אחד יש בו את העזר שלו.
אבל בחוכמה, בחוכמה,
יש 9.
נמצא לחוכמה, ואת עצמה ועוד...
נכון, ועוד 8.
אבל הכתר, הכתר הוא לא כותב פה שנמצא בה.
לא, אבל עוד פעם, עוד פעם.
הכתר נמצא בה, היא נמצא בה אולי מקיף,
כן, 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 לא, חייב להיות, חייב להיות.
זה חייב להיות הגיוני.
לא, לא, גם ככה, בוא, אני אסביר, אני אסביר, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, שים לב, אני אחזור, אני אחזור. הוא אומר ככה, עוד רגע ככה, כי מה יותר מובחר, והעליון מנקודה זו, נעשה כתר. עכשיו, הוא התפשט למטה, יחד עם עוד 9 שכלולים בו, נכון? מה זה 9 שכלולים בו? חוכמה, בינה, חסד, גבורה וכו' וכו' עד למטה, נכון? ומה שנשאר בתוכה בכתר, גם כן ממובחר הנשאר, מתפשט למטה מהכתר, ואז מזה נעשה חוכמה.
חוכמה והחסד כלולים בו.
כן, אבל שים לב, כל ספירה, כל ספירה בפני עצמה, על מנת שהיא תהיה פרצוף שלם, חייבת שיהיו בה את כל הספירות כולם.
זה הגיוני מאוד.
כן, אבל
זה לא כתוב.
זה, לא, זה מה שכאן פה מובא. אני אסביר. בוא נמשיך עוד כמה שורות ונראה, בסדר? נמשיך את זה בהמשך. בואו נביא את זה בהמשך. כן, בוא נמשיך. וזה נעשה הקדר, התפשט למטה, ושאר התשעה כלולים בו, ומה שנשאר בתוכה גם כן ממובחר הנשאר, מתפשט למטה מהקטר, ונעשה חוכמה, והשמונה כלולים בו, זה כמו שאתה הסברת עכשיו. בסדר הרב מוטי?
כן.
ואחר כך בינה, ושבע כלולים בו, זה שבע תחתונות, ואחר כך שש נקודות יחד, שזה מחסד ועד יסוד כולל, ואחר כך המלכות, וזהו נקרא עולם תוהו ובוהו, בעולם הנקודות. אוקיי? כלומר, מה שאנחנו מדברים, ואני אלך כרגע לפי מה שאתה אמרת, בסדר? אני אחזור למה שאני אמרתי בהמשך, כי הוא מביא את זה. למעשה, מה יצא לנו? יצא לנו בסרטוט שהייתה נקודה, שהוא הצלה מהקדוש ברוך הוא. צמצום של אורו התברך. מהנקודה הזו התחיל השתלשלות. התחיל השתלשלות, נוצר כתר, ויש בו תשעה. ואז יש חוכמה ובינה. מהבינה חסד וגבורה, ופה יש לנו את התפארת. לאחר מכן נצח, הוד, יסוד, ושימו לב שהוא מחלק את זה, זה נקרא שש, וב, כן? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, והמלכות. בסדר? זה מה שלמדנו עד עכשיו. זה התחילת ההשתלשלות. כל הדבר הזה, המכלול הזה, מי המעציל, ועד זה נקרא עולם תוהו ובוהו של נקודים. למה נקודים? כי זה התחיל נקודות, נקודות, נקודות. זה הנקודות שדיברנו, שהיו בתוך הנקודה המועצלת הראשונה. כלומר, אלה העשר ספירות שדיברנו עליהן כאן מקודם, שהיו נעלמים בתוכה ולא היו ניכרים. בסדר? זה נקרא עולם של תוהו ובוהו של הנקודים.
למה תוהו ובוהו כי הם לא ניכרים?
תכף נראה.
כן,
בסדר, תכף נראה. אוקיי, זה נקרא עולם תוהו ובוהו. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים בתורה, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ והארץ, את התוהו ובוהו, מדובר על השלב הזה, של עולם תוהו ובוהו. זאת אומרת, מה זה עולם תוהו ובוהו? שיש בה תחילת התגלות של אור פני מלך חיים, של האור אינסוף, בצורה של צמצום כלפי מטה. בסדר? ממשיך עכשיו רבנו חיים ויטל ואומר, והאור העליון, כלומר, אור אינסוף, היה נכנס בתוכם. מה זה בתוכם? הוא רוצה לומר, בתוך הכלי. זה אחד. ואור האינסוף מקיף לכתר, כלומר שני אורות, אחד פנימי ואחד מקיף, ומתפשט עד סיום מקום כל עשר ספירות. כלומר, היה אור שנכנס לתוך הכלים, לתוך הספירות עצמם, שזה כמו שהיה כאן, קיבלו חיות, כן? מצד שני, כל ספירה וספירה קיבלה אור מקיף מסביבה. בסדר? אז מה יצא לנו מצב כזה? שלמעשה יש לנו עיגולים ועיגולים 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 ועיגולים. בסדר? אוקיי? נקודות, 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 בהשתלשלות.
לא מובן לי שאתה עדיין שם את המבנה, כשפה במבנה בינה לא מקבלת חוכמה, אלא כולם שניהם מקבלים מכתר.
לא, לא. כולם מקבלים מכולם. אין פה נתק בין החדשים.
אז למה למבנה? למה לעשות אותם מבנה? למה לא לעשות אותם כמין משקפת כזה, שאתה מוציא ומוציא ומוציא.
אני אוהב אותך. זה בדיוק שני השלבים בבריאה. יש עולם ביושר ויש עולם עיגולים. יש שבירה ויש תיקון. אתה בדיוק שואל את השאלה הזו והיא בהמשך תבוא. כרגע קל לי לצייר את זה כך, כי ככה אנחנו מכירים את זה. למעשה...
ככה זה לא מה שהוא אומר.
כן, אבל למעשה אנחנו צריכים לצייר את זה בדיוק מה שאתה אומר, בצורה של עיגול ומסביבו עוד עיגול ועוד עיגול וזה.
כן, בדיוק.
נכון, אבל אני מצייר את זה ככה, כי אנחנו מכירים את הספירות ככה. אבל אני יכול לצייר לך ככה, כתר, חוכמה, בינה, וכולי וכולי. בסדר?
כן, למעשה זה לא...
זה לא סכמטי ככה.
זה לא בדיוק ככה, זה כתר שהיא עיגול גדול.
נכון, ובתוכו, נכון, נכון.
שהיא מקבלת...
נכון, ובתוכו בינה.
וכתר מקבל מהמקיף, וגם זה מקבל מהמקיף.
נכון, לכל אחד יש מקיף שלו.
וכולי וכולי. עד שאתה מגיע לכתר...
לנקודה קטנה קטנה שזה מלכות הכי רחוקה.
מלכות שהיא רחוקה,
נכון, 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 אני מסכים איתך, רק אני מסביר. למה אני צריך לדעת? כי אנחנו מכירים את זה כך, את הסדר של העמידה שלהם. אחר כך אנחנו רואים... אחר כך זה יהיה ככה.
אבל יכול להיות ש... אז אני שואל עוד שאלה. אתה מדבר שהעולם הזה, שאתה מדבר פה, העולם הזה מתחיל בכתר, ואת העולם שיבוא אחר כך. אנחנו מדברים על העולם מעל...
לא, אנחנו מדברים על העולם למטה. למעלה זה לא חוקרים, אין לנו.
לא, אז לא הבנתי כלום. יש פה נקודה ש... שנחכמת מ-10 הספירות בצורה כזו.
כן.
וכל הנקודה מקבל, וכל הספירות האלה ש... שהן רוקמות את, את הנקודה, מקבלים מהסביב שיהיה אינסוף, שהוא אינסוף. זאת אומרת, כל האור, ככה אני מבין.
מקבלים חיות גם במקיף.
עכשיו, כן. אם אתה, העולם שיבוא אחר כך, הוא מרבד למטה, שהוא לא מקבל מהמקיף, אלא מקבל מהספירות.
לא, הוא מקבל גם מהמקיף שלו.
לא, זה לא מה שהסברת.
לא, תשים לב. טוב, אז אני אסביר עוד פעם. אנחנו לא מדברים מהנקודה הזו ולמעלה.
לא, אני לא מדבר.
אנחנו מדברים מהעולם הזה ולמטה.
נכון.
מתחילת ההשתלשלות.
מהנקודה ולמטה.
נכון. עכשיו, כאשר היה השתלשלות כלפי מטה, הספירה שקראנו לה עכשיו כתר, כי היא גילוי, כן, נתנו לה שם, בסדר? כי שם זה גילוי.
אוקיי, בסדר.
בתוכה כללה את מה שהולך להיות אחר כך. בסדר? היא שורש. בסדר? עכשיו, השורש הזה הלך ונפתח, ופתח את כל הספירות עד למטה.
עד כאן בסדר גמור.
בסדר? עכשיו, כל נקודה כזו, על מנת שהיא תוכל להתקיים,
היא מקבלת מהמקיף?
מקבלת, לא, היא מקבלת בשני קווים. אחד, פנימה, ישר לתוכה. כן? לתוך, מהאור אינסוף. דרך...
זה המקיף?
לא, זה הפנימי, לתוך הכלי.
כן, אבל הוא מקבל מהמקיף.
לא.
זה מה שאמרת,
לא,
כל ספירה
לא, בספירה, מסתכל. כל מקבל מהמקיף. בוא נקרא בפנים. הוא מקבל משניים, מסתכל. הוא אומר כך, איפה זה? נסתכל פה, במסך.
סליחה, אם יש לך מושגים, אין לי מושג בכלל.
רק שנייה. לא, זה בסדר. עכשיו, שים לב. ואחר כך, הנה.
גם אור וחיות נקודה.
רק שנייה, הנה.
יורדת מן האחיל.
רגע, בוא, אני מתחיל. תשים לב, תהיה איתי. והאור העליון, יש לך?
איפה זה? ואור העליון.
ואחר כך המלכות, וזה נקרא עולם התור ובואו ועולם הנקודות.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו שים לב. האור העליון.
כן.
היה נכנס בתוכם. כלומר, בתוך הכלי. בפנימי. פנימה. זה אחד. ואור האינסוף מקיף לכתר ומתפשט עד סיום מקום כל העזר ספירות. כלומר, יש גם אור לתוך הספירה עצמה וגם מאור אינסוף למקיף. כלומר, למעשה כל ספירה וספירה...
כל ספירה מתחת לכתר לא מקבלת אינסוף.
לא, היא כן מקבלת כי הכל אינסוף.
כל ספירה, בוא נגיד מושג אחר, כל ספירה מתחת לכתר לא מקבלת מהמקיף.
לא, זה לא כתוב כך. כתוב מפורש שהאור העליון נכנס בתוכם, בתוך הכלי, ואור האינסוף מקיף לכתר, ומשם מתפשט האור שמקיף לכתר, עד סיום מקום כל העזר ספירות. ועכשיו תסתכל, הוא ממשיך, ומהאור הפנימי שבכתר נעשה פנימי ומקיף אל החוכמה. כלומר, מהאור שהיה בתוך הכתר, הוא ירד אל החוכמה, והפך להיות גם פנימי של החוכמה, וגם מקיף של החוכמה.
כן.
אוקיי?
אבל האור מקיף של החוכמה, הוא לא האור
של
הכתר.
לא, הוא יורד ממנו.
יופי. אז אוקיי? אני
לא
הבנתי עכשיו.
בסדר? אוקיי. יופי. ולכן...
אז לא, המקיף... הוא...
המקיף של הכתר...
המקיף... המקיף...
כן.
של הנקודה...
כן.
הוא מהיר למעשה רק על הכתר, והופך להיות פנימי בתוך הכתר.
פנימי וחיצון.
לא,
הוא פנימי.
פנימי בתוך הכתר.
ומאור אין סוף מבחוץ. לא. האור שיורד מהקדוש ברוך הוא אל הספירה שנקראת כתר, יש שני אורות. אחד שהוא בתוך הכלי, פנימי נקרא לו, ואחד שהוא מקיף אותו. עכשיו, האור הפנימי של הכתר נשאר בפנים הכתר.
נכון, וזה הבנתי.
כן. האור החיצוני, המקיף,
כן.
שהוא מאור אין סוף, כי הוא המקיף את הכתר, ממנו יוצא אור אל החוכמה. אבל האור אל החוכמה הוא עכשיו מתפצל לשניים. אחד נכנס לתוך החוכמה, והחלק השני שלו הופך להיות מקיף אל החוכמה. כלומר, למעשה, המקיף של החוכמה, מה הוא? אור אינסוף שירד מהמקיף של הכתר. ושם בחוכמה הוא התפצל לשניים, פנימי וחיצוני. אוקיי?
יש פנימי
שבכתר נעשה מקיף. הפנימי של הכתר, שים לב,
הפנימי של הכתר נעשה פנימי ומקיף לחוכמה.
של החוכמה. כן. לא כמו שהסברתי, נכון. כן, בסדר. נכון. ואחר איפה אנחנו? בוא נעשה עוד פעם. המאור הפנימי שבכתר, נכון, אני חוזר בי, נכון. אתם צודקים. המאור הפנימי שבכתר נעשה פנימי ומקיף אל החוכמה, נכון. והמקיף שבכתר, נעשה מקיף עליון אל מקיף החוכמה. זהו, זה הטעות בהסבר שלי. כלומר, יש מקיף של המקיף. בסדר? כלומר, האור הפנימי של הכתר יצר מקיף ופנימי של חוכמה. והמקיף של הכתר הקיף עכשיו את כל המכלול הזה. גם את הכתר וגם את החוכמה. רגע, בסדר? וכן כולם, מה?
למה יש שינוי בלשון בין אור עליון לבין אור אינסוף?
יופי. כי האור העליון, אנחנו מנסים ליצור...
זה נראה כאילו כן. שהכלי גבוה מהאור.
יופי. נכון. נכון. נכון.
כי נראה שבעצם ההערה מגיעה מהנקודה.
נכון. האור העליון... אולי... נכון. האור העליון, אנחנו נראה את זה. הלשם פה, יש לו הסבר, אני חושב, טוב, יפה, על האביות של הכתר. האורי של הכלי. הרעיון הוא כזה, אנחנו צריכים באיזה שלב, בגלל שאנחנו הולכים ויורדים כלפי מטה בהשתלשלות, צריכים לעשות הבדלה בשכל שלנו בין האור העליון, שהוא לא אור אינסוף, אלא הוא אור העליון מבחינת המבנה של הספירות בהשתלשלות, לבין האור אינסוף. כי אחרת אנחנו לא נוכל להבין מתי המקיף הוא אור אינסוף ומתי הוא אור עליון. לכן השינוי בלשון.
עוד פעם.
אור עליון... זה הוא אור עליון של זה.
כן.
נכון?
כן.
שאם אני אשתמש כל הזמן רק בשם אור אינסוף, הרי פה זה כבר לא אותו דבר. כי הכתר, האור אינסוף, כבר... הוא מצומצם. אז הוא רק מקבל פה אור עליון. מהעולם שהיה מעליו. הוא עליון מעליו.
אז אור עליון זה מושג יחסי,
נכון. והוא מוחלט. נכון. בסדר? לכן, אומר רבנו חיים ויטל, אומר רבנו חיים ויטל, כן, מאור הפנימי שבכתר נעשה פנימי ומקיף אל החוכמה, ומקיף שבכתר נעשה מקיף עליון אל מקיף חוכמה, וכן כולם. כלומר, למעשה, עכשיו אתה מבין מה קורה? כלומר, כולם מקבלים זה מזה, הפנימי שזה הופך להיות המקיף של הבא בתור והפנימי שלו, וכן וכן עד למטה. כן, יפה, בסדר.
אבל המקיף של הכתר אף אחד לא מקבל אותו.
לא, רק הכתר.
אז זהו, זה מה
שאני אומר. כן, בסדר. טוב. אני אמרתי שחזרתי בי, נכון.
הפנימי של הכתר הופך להיות גם...
גם הפנימי וגם של חיצוני החוכמה, של החוכמה, נכון.
מקיף של החוכמה, כן. מקיף של וגם החוכמה, אף אחד לא מקבל אותו.
וגם פנימי של החוכמה.
פנימי.
והאור של החוכמה...
הופך להיות של מקיף הבינה. של
הבינה עם הבפנים שלו. נכון, נכון. אבל מה יוצר מזה? שכולם מקבלים...
מהפנימי של הכתר.
כן, מהפנימי של הכתר.
כן, ואף אחד לא מקבל...
וכל אחד עם המקיף שלו.
ואף אחד לא מקבל...
כל אחד עם המקיף שלו.
כן.
בסדר? ואם זה ככה, מה קורה? וכן כולם. בעניין, כי מה שהיה יכולה לקבל מהאור המאיר בתוך הכתר, כן? הרי יש אור בתוך הכתר, נכון?
זה הפנימי.
כן. מה שיכלה, הספירה הבאה, לקבל מן האור המאיר בתוך הכתר, נשאר בו בתוך הכתר, בסוד אור פנימי, כן? והשאר היה מקיף מבחוץ, וכן על דרך זה מכתר לחוכמה, או מחוכמה לבינה, או בינה לשבע קצוות, ביחד. אבל פה הוא אומר דבר חשוב, ונבין, תשים לב, השש למטה, מה שלנו נקרא חסד ועד יסוד, נחשבים, למרות שהם שישה ספרות, ספירות, נחשבים כאחד. בסדר? נחשבים כאחד. ודה, כי שמש הוא מגן השם צבאות, וכמו שהשמש אור עליון גדול, ואני יכולת להביט בו, כי אם בהתמעטות דרך חלון, או על ידי מסך, או על ידי ריחוק מקום, או על ידי נקב קטן. והנה בעולם האצילות, כלומר אנחנו מדברים עכשיו על עולם אצילות. בסדר? כי אנחנו יודעים שיש ארבע עולמות. אביה.
זה הנקב קטן.
נייר, אתה עושה חור קטן בנייר ומסתכל, כן? אז אתה יכול להסתכל בשמש. זה הכוונה. בסדר? כי אתה לא רואה להסתכל בשמש, אתה צריך איזה מסך, זה מפריד. תכף, תכף, הוא עכשיו יסביר. נותן דוגמה שנבין למה זה כך. עכשיו, והנה בעולם האצילות האור בא, הלא, על ידי מה? איך הוא בא? על ידי מסך. נכון? על ידי מסך כלל.
הוא אומר שלא, על ידי...
כן, לא על ידי מסך כלל. זה ציפור, כן. בוא נקרא אופן. והנה בעולם האצילות האור בא, הלא על ידי מסך כלל. איך אצלכם כתוב? כי פה יש גרסה נכונה, שלא, זהו. שלא על ידי מסך כלל. כי ראינו, זה ההצלה. בישר, בלי מסך. נכון? כמו שהוא רק מצומצם. והנה, אין, רגע, איפה זה פה? כשבא אור אין סוף בכתר, אין בו יכולת לסובלו. כי הוא גדול. והכתר מה הוא כבר? ריחוק. הוא ריחוק מהמעציל עצמו. כי זה השתלשלות. רק על ידי ריחוק מקום. נכון? ולכן, אך מכתר לחוכמה, אין בו ריחוק כלל. לכן האור של הכתר כן יכול להגיע לחוכמה. אבל בא על ידי חלון, פירוש מיסוד של ערך אנפין שנקרא חלון. טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לכמה הגדרות נוספות, ככה. יש לנו חמישה פרצופים. פרצוף כוונתו 10 ספירות שלמות. זאת אומרת, יש לו את כל המבנה של ה-10 ספירות. כאשר יש מבנה של 10 ספירות, זה נקרא פרצוף. בסדר? יש לנו עולם שנקרא, ארבע עולמות שנקראים אביה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אוקיי? יש לנו חמישה פרצופים. אוקיי? הראשון, ערך אנפין. בסדר?
מה זה ערך
אנפין? ערך אנפין. ערך אפיים. כך כמה גדרים. בסדר? כרגע. בסדר? ערך אנפין. אנפין למעשה זה גם פנים. בסדר? עכשיו. ערך אנפין זה אחד. אחר כך יש אבא ואימא. בסדר? אבא ואימא. יש לנו אחד, שתיים. אחר כך יש לנו את...
זה למעלה מזה?
רק שנייה, יש אק קודם. אדם קדמון, ערך אנפין, אבא ואימא וזון. כן? זכר ונקבה, כלומר, זה ונוקבה. בסדר? איתי? אלה חמישה פרצופים. בסדר? 1, 2, 3, 4, 5.
מי... זה... הרי זה משל, נכון?
זה כינויים, זה כינויים.
מי הוציא את המשל הזה?
נכון.
הרב?
הרבי, כן, הארי. זה השמות שלהם, כן. גם עוד לפניו, עוד לפניו. זה השמות שלהם. נתנו להם את השמות הללו. אנחנו נבין בהמשך למה. עכשיו. כל אחד ואחד...
זה למעלה מזה.
כן. עכשיו, כל אחד ואחד כזה, כן? לא רק שיש לו את השם שלו, כן? אדם קדמון, ערך אנפין, אבא ואמא, זר אנפין ונוקבה, ושימו לב שזה מאוד דומה, זר אנפין, זה, לעריך אנפין. אלא שזה גדול וזה קטן. בסדר? בהמשך בעזרת השם נלמד. כל... פרצוף כזה, על מנת שהוא יהיה פרצוף שלם, יש בו 10 ספירות, מכתר ועד מלכות. אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים על ערך אנפין. למה? כי פה זה אק. בסדר? אדם קדמון. כך הוא מכונה. כמו אדם, להבדיל, אדם הראשון. כן? תחילת ההצלה של כל הבריאה, אז זה אק, נקודה. בסדר? שבה יש הכל.
הוא חוץ לנקודה?
לא, הוא כאילו זה השם שלה. אנחנו נראה שבקבלה, בזוהר ובקבלה, זה דבר חשוב שטוב שאנחנו, שזה עלה. דבר מסוים יכול להיות באין ספור כינויים. איך זה יכול להיות? כי זה תלוי בתפקיד ובעניין שכרגע מדובר בו. לכן זה משתנה. בסדר? השינויים הם לפי העניין. לפעמים מלכות נקראת מלכות, כן? מלכות. לפעמים אנחנו נראה שהזוהר הקדוש והקבלה מדברת על מלכות וקורא לה ארץ. ולפעמים היא נקראת באר שבע, כי בזמן ייחוד מסוים, בחיבור בין העולמות, היא כוללת בתוכה את כל שבע ספירות, אז היא נקראת באר של השבע. כן? כלומר, זה תלוי במה מדובר. אז יש הרבה כינויים, זה אחד. שתיים, בגלל שאנחנו מדברים באורו יתברך, שאין לו סוף, אז אין סוף לכינויים. תנר? עכשיו, אבל אלה לא משתנים. זה לא משתנה. ההגדרה של אק וערך אנפין ואבא ואימא וזער אנפין ונוקבה לא משתנים. זה שמות כוללים, כמו מסגרת. אותו דבר ארבע עולמות אביה. הם, יש ארבע עולמות אביה, לא משנה. כלומר, כל אחד ואחד מהעולמות האלה מכיל, זה מה שנקרא ים שאין לו סוף. כי אנחנו מדברים, באור אין סוף. בהשתלשלות שלו כלפי כל עניין ודבר. בסדר? אבל עכשיו הוא אומר רבי חיים ויטל, למה נכנסנו את זה? כי הוא אומר שלמעשה בעולם האצילות האור בא שלא על ידי מסך כלל, אך כשבא האור אין סוף בכתר, אין בו יכולת לסובלו אלא רק על ידי ריחוק מקום, כי אחרת הוא לא יחזיק. כי אמרנו שהאור אין סוף הוא אין סוף, ובהשתלשלות בצמצום, אם אני אכניס באור אין סוף הוא יתפרק, כי מה הוא? הוא צמצום כבר. כלומר, הכלי לא יכול להכיל את מה שאני אמזוג בתוכו. והוא יתרסק. תדע? לכן, הוא לא יכול להכיל את זה. אז עכשיו הוא אומר, ודע כי שמש ומגן השם צבאות, הוא כמו שהשמש אור עליון גדול ואין יכולת להביט בו, כי בהתמעטו דרך חלון לא על ידי מסך או על ידי ריחוק מקום או על ידי נקב קטן, הנה בעולם האצילות האור בא שלא על ידי מסך כלל. אך שבא אור אין סוף בכתר, אין בו יכולת לסובלו רק על ידי ריחוק מקום. אך מכתר לחוכמה, שזה כבר אור שמצומצם כבר לאחר הנקודה והתפשטותה כלפי מטה, מכתר לחוכמה אין בו ריחוק כלל. למה? כי הם ושניהם מצומצמים. האור בא, סליחה, אבל בא לידי חלון. מה פירוש חלון? בכל זאת יש הבדל בין אור הכתר לאור חוכמה. למה? כי הוא נמוך ממנו. כן? אז אם ככה, הכלי הזה פירוש מיסוד של ערך אנפין שנקרא חלון. כלומר, אם עכשיו אני אגיע לערך אנפין ואני ארשום פה א' א', כן? ערך אנפין, יש לערך אנפין כתר, חוכמה, בינה, לא משנה, כן? כל הספירות. מאיפה מקבל החוכמה את האור? לא מלמעלה של ערך אנפין, אלא מיסוד של ערך אנפין. כלומר, אנחנו רואים שגם האור בתוך ערך אנפין עבר ירידה נוספת. כן? וכאן, מהאור שיש כאן, יקבל החוכמה. וזה הוא כן יכול לסבול. אז נכון שזה עדיין נקרא אור של ערך אנפין. הוא בא מפה. אבל מהמקום הנמוך יותר של ערך אנפין, ולא מהמקום הגבוה של ערך אנפין.
למה דווקא מה יסוד?
בוא נראה. שלמה? משום שנתמעט האור מכמות שהיה. כי החוכמה לא יכולה לקבל את האור כמו שהיא בכתר של רבים. כי עדיין זה גדול עליו.
כן, אבל למה לא מלכות?
זה דרך מלכות. אבל יוצא מהיסוד. כי מלכות אין לה מגרמי כלום. היא רק מעבירה. נכון? היא מעבירה מה שהיא מקבלת. אין לה משלה. לכן, אומר רבי חיים ויטל, גם מחוכמה לבינה, בא לידי חלון, אותו דבר. כלומר, מיסוד של אבא. שהוא חלון אחד קטן. אומנם, ועכשיו בואו אנחנו יורדים הלאה למטה, כי דיברנו על חוכמה ודיברנו על בינה. עכשיו אנחנו מדברים על שישה קצוות. אומנם בשש קצוות עצמם, חלונותיהם שווים מזה לזה, כי כולם בחינה אחת. שם באמת כולם מקבלים מכולם את אותו אור, כי אין ביניהם שום הבדל. הם נקראים יחידה אחת. באמת הזוהר הקדוש, מי שרוצה להסתכל ממש בהקדמה, בהקדמה רבי חזקיה פתח ואמר, שם הוא אומר שלמעשה הספירות הן לא כמו שאנחנו סופרים אותן 10, אלא 5. איך? כתר, חוכמה, בינה, כן? וזה המלכות. אחד. הם נחשבים כי הם מכלול אחד. אלא בתוכם זה כמו, יש פרטים. אבל זה יחידה אחת. עכשיו, היום הם יחידה אחת, הם יכולים לתת אחד השני מאותו מקום. הם ביניהם חשש של שמירה אם מישהו יעביר אחד לשני. אוקיי? וממשיך רבי חיים ויטל ואומר, אחר כך, מיסוד למלכות, עכשיו, פה זה דבר חשוב. היסוד הוא למעשה הספירה האחרונה שמקבלת ומשפיעה. שיכול לתת לאחרים. ממה? ממה שיש לו. כי עמדנו שהפנימי הופך להיות פנימי ומקיף של הבא בתור. נכון? של הנמוך ממנו. אבל פה המלכות, תכף נראה, היא כלי קיבול בלבד. כלומר, מעצמה אין לה. על מנת שהיא תוכל להעניק לעולם הבא, כי אנחנו דיברנו על עולם האצילות הזה, כן? כדי להמשך ההשתלשלות, היא לא יכולה מכוח האור שיש בה, מצד עצמותה, להעביר הלאה. אלא כאשר היסוד מעביר אליה את כל מה שעבר מלמעלה למטה. ואז היא רק מעבירה, היא כלי מעביר.
לא, המלכות לא מעבירה.
מה לא, היא מעבירה, לא משלה.
המלכות הוא למעשה שק.
כן, שזה כמו כלי קיבול, כן, הוא מקבל מלמעלה ויש לו צינור למטה.
איך עוברים מעלה? מי היסוד? היסוד
הוא מעביר. לא, 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 תכף נראה, תכף נראה. אבל המלכות, ביסוד לא. רגע, תכף נראה. היסוד, איך המלכות מעבירה? הלאה לעולם הבא, תכף נראה. אבל היות והמלכות הוא כלי שהוא מאוד 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 עבה, נמוך, כן? מבחינת הסדר, הוא האחרון. בסדר? אוקיי? אם אני אתן לו את האור כמו שהוא, מה יקרה לו? הוא ישבר. לכן, אני כדי לתת לו, אני נותן לו מהיסוד, מהמקום הכי נמוך שיש, גם זה דרך חלון. מצומצם. כלומר, האור שמגיע אל המלכות הוא מצומצם שבמצומצם שבמצומצם. יודע? ממש, עובר צמצומים, צמצומים, צמצומים רבים. כי ככל שהספירות הולכות וירדות, הולכות וירדות, יש צמצומים. כי האור של זה כבר נשאר שם, ורק הפנימי שלו נכנס וכו' וכו'. המלכות מקבלת עם כל הצמצומים הללו, גם כן בצמצום. דרך חור, דרך כאילו חלון, כמות מסוימת נכנסת ולא יותר. וחלון גם כן וצר מאוד, דוגמת נקב קטן. החבב קצוות, אין בהם שינוי מזה לזה, רק כפי ריחוק וקירוב לבד. לא ברוחב וצרות החלון, כי כולם שווים. עד כאן, הבנו? את מה ההשתלשלות?
טוב, אני לא עקב, לא עקב את השיעור, אבל לא הבנתי כלום.
אוקיי, אנחנו נעשה חזרות מדי פעם. אבל עכשיו, כדי לסכם את זה במילים קצרות, רק נגיד, וזה סוד שבע הקפות. גם בשמחת תורה, שאנחנו מגיפים את הבימה, וגם על פי השאר הכוונות, בידוע על פי המכוונים, שכל פעם שבאים לבית הכנסת, מקיפים את הבימה, שבע הקפות. מה זה שבע הקפות הללו? כדי להוריד את השפע אל היסוד ואל המלכות.
למה פתאום?
הוא מביא את זה כי אנחנו, זה, הוא מסביר מה, איך זה בא לידי ביטוי במעשים שלנו בחיים. כשאנחנו מקיפים את הבימה, שבע הקפות, כן, למעשה, אנחנו כדוגמת הירידה של האורות אל המלכות. ותכף נראה גם למה. הזמן שלנו הוא מעבר למה שחשבנו. לכן, וזה סוד שבע הקפות, כי בסוד המלכות שיש בכללות שבע הקפות, כי הבימה למעשה היא משמשת כמלכות. ואז מקיפים את המלכות שבע הקפות. בסדר? נעצור כאן.
זה
בערך
יצור.
מה?
זה בערך יצור.
כן. בסדר, נעצור כאן, בעזרת השם. שבוע הבא.